ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום אני מארח פה אצלי בבית את טל מנצ'ל, חבר ותיק.
שלום.
הדרכים שלנו הצטלבו בביז מייק ביז, בעסקים עושים עסקים, בנטוורקינג. ואני חושב שזה מהרגע הראשון שנפגשנו, כבר היה ברור שפחות פודקאסט נעשה ביחד, אבל גם נהיינו חברים. אז תודה רבה טל שהגעת.
תודה לך שהערכת.
וטל יושב במודיעין, ועוד מעט הוא יספר לנו על זה. והיום אנחנו הולכים לדבר טל, לנצל את זה. לנצל, זאת אומרת, אנחנו הולכים לדבר בעיקר על השקעות בארצות הברית, וזה, אבל אנחנו הולכים לדבר, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות שאתה גם מלווה משקיעים בחול, לדבר על השקעות בכלל. בואו קצת, אתה יודע, נכון, אנשים כבר שומעים, אנחנו פרק 180 ומשהו, ואנשים יודעים, אבל בואו, אתה יודע, תמיד טוב לשמוע את זה מאוד זווית, מאוד מקום, אז לפני שככה ניכנס לתוך הנושא שלנו המלא, בוא תסביר לכולם למה מהדקה הראשונה שנפגשנו בביז, בקבוצה של מודיעין, חשבנו שנשב ביחד פה בסיטואציה הזאת.
אוקיי. טוב, אנחנו נושבים ביחד כי באמת אנחנו עוסקים פחות או יותר באותם דברים, בסוף זה כסף.
יש לנו אותה תסרוקת למי שרואה.
אנחנו אצל אותו ספר. ספר מומחה, הוא לא מרוויח עלינו הרבה כסף.
הוא לא מרוויח בכלל, אנחנו במקלחת בחמש דקות.
אבל שנינו עוסקים בעולם הפיננסי, ואיך לעזור לאנשים בתוך העולם הפיננסי, וזה מה שחיבר בינינו כנראה. אבל ככה, לפני שנתחיל, אני אציג את עצמי טיפה. אז אני היום בן 50, נשוי, אב לשלושה ילדים, גר במודיעין, ובעצם רוב חיי הבוגרים הייתי בצבא, שירתי בצבא.
עד מתי?
עד לפני 5 שנים. שירתי במשך 25 שנים בצבא.
איפה היית בצבא?
שירתי בתחום משאבי האנוש, כוח האדם, בעיקר בחילות השריון, ביחידות השריון השונות, גדודים, חטיבות, אוגדות, בדרג הנפרס.
אתה יודע שאנחנו משפחה שקולה שריון.
כן.
דוד שלי זל נהרג ב-61 באימונים.
אז פינה חמה לשריון יש לי. גם חטיבות, גם בסיסי הדרכה שלהם. וגם בדרג, במטה כללי.
אני רק אגיד לך, אתה יודע, זה אולי טוב שאנשים ישמעו, אתה יודע, אנחנו, אבא שלי, זה כבר אנחנו מדברים מ-61, אנחנו מדברים, זה הרבה מאוד שנים, לא עוזבים אותנו. לא עוזבים את אבא שלי. לדקה. הוא, כל היום הוא מקבל הודעות ועוטפים אותו, אבל לא זה נושא השיחה. אבל זה בזכות אנשים כמוך שמילאו את התפקידים האלה, והבינו, ויש ברוך השם לצערנו, יש כל כך הרבה חללים לשריון.
הכי הרבה.
ולא עוזבים אותם. זה מדהים, מדהים.
כן.
שפו.
אז אחרי 25 שנים במח משאבי אנוש בצבא, פרשתי מהצבא כסגן אלוף, והחלטתי להתעסק בנושא אחר. הייתי 25 שנים משאבי אנוש, והתחום הבא שאני אוהב זה תחום הפיננסים. וככה בזמן הפרישה, לקראת הפרישה וקצת אחרי הפרישה, יצאתי לעצמי ארגז כלים בתחום הפיננסים, למדתי ייעוץ משכנתאות, ואימון וכלכלת המשפחה, ושוק ההון, ויזמות בנדלן, ומסחר בשוק ההון, וכל מה שקשור לפיננסים, ומתוך זה בחרתי שני תחומים עיקריים שבהם אני עוסק. אחד זה כלכלת המשפחה, בזה אני עוסק רק בהתנדבות, במסגרת עמותת פעמונים.
כל הכבוד.
עוזר למשפחות לצאת מהברוך הכלכלי שלהם, במצב.
הבוקר טיפלתי במשהו כזה בהתנדבות.
כן.
אבל לא, בעצמי, לא דרך אף גוף.
כן. אז אני עושה את זה גם. דרך עמותת פעמונים. עושים עבודה חשובה מאוד.
עבודת קודש.
כן, ממש. ובתחום השני, זה תחום ההשקעות בחול. בהם אני גם יועץ ומלווה משקיעים. ככה, לפני שהם הולכים לחברות וליזמים, עושה איתם פגישות ומלמד אותם בעצם מה לשאול, מה זה עסקה, מה המשמעות של להשקיע בחול. כל מה שהם צריכים לדעת כדי לשאול את השאלות הנכונות לקראת העסקה. והתחום השני, מזה מספר חודשים, אני מנכ"ל של חברת ליברקי, שבעצם עושה קרנות השקעה בארצות הברית.
שייכת למי?
שייך לחננאל אלבו, הוא הבעלים והמייסד.
פגשתי אותו.
פגשת אותו גם, נכון, אצלנו. והוא עבר לגור בארצות הברית בשטח, הוא מהיזמים הישראלים שנמצאים בשטח כל הזמן, הוא נמצא בחלק העסקי, הביזנס, בנכסים...
לא היית יושב פה, תקשיב טוב, עם כל החברות שלנו, לא היית יושב פה לדבר על השקעות בארצות הברית, אם לא היה מישהו שם.
כן, אז זה לא רק מישהו שם, הוא גם הבעלים והוא גם ישראלי.
זה על אחת כמה וכמה.
כן, כן,
אני
כן.
אני רק מדגיש, ושאתה יודע, לפעמים שאני עושה דברים על חול, אנשים מרימים גבה, הרי בגלובס אמרו שאני מתנגד. ההתנגדות היא לאלה שמשחקים בזה משחק שהם לא דורכים שם והם לא נמצאים שם.
מפעילים, ולא... גם אתה יכול להפעיל מישהו בדרך האינטרנט, זה לא...
אני בעד להיות שם, ו... כן. שזה חלק מהעניין.
אז הוא נמצא שם פיזית בשטח לא בנכסים. כן, הוא נמצא בנכסים עצמם, ואני נמצא בארץ, בניהול החברה בארץ, עם הגיוס משקיעים והשירות לקוחות, והליווי וכל המעטפת שצריך.
אז זה עוד מעט ניכנס ונדבר על זה בפירוט. אתה יודע מה, אני רוצה לקחת אותך, ואמרתי את זה כבר בהתחלת המפגש, אני רוצה ללכת איתך כאילו מההתחלה. ואתה יודע, היום אנשים, במיוחד היום, אנשים אומרים, למה נשקיע? בייחוד היום שאתה יודע, המשק נמצא באיזה משבר ריבית, בחוסר ודאות. עכשיו, מי שחושב שהחוסר ודאות הזה הוא רק בארץ, מתבלבל. הרי זה מתחיל מחול וזה בא אלינו, אנחנו מתגוננים, מה שעושה פה הנגיד, הוא בעצם מתגונן בעקבות מה שקורה בחול. והשאלה, למה להשקיע היום?
אז אם לפני כמה שנים מישהו היה שואל למה להשקיע, היו אומרים, זה רק לעשירים, רק למי שמבין, מי שאין לו מה לעשות עם הכסף, אולי יחידי סגולה. היום אנשים צריכים להשקיע, קודם כל, כי צריך, כי חייבים. ולמה חייבים? יש כמה סיבות. קודם כל, תוחלת החיים שלנו עולה. כבר היום, אנחנו, נשים זה 85, גברים 81, וזה רק הולך ועולה. וכשאנחנו נהיה
מבוגרים... אנחנו רואים יותר מתמיד אנשים שמגיעים לגיל 100.
נכון, נכון, סביבנו יש הרבה, 90, 100.
פעם נשמע מישהו בין 102, זה היה אגדה, עכשיו, אתה יודע, לצערנו ביום השואה, ראינו את האיש בין ה-102, נכון. ובצלילות שלו, בשיבדל לחיים ארוכים, אז צריכים להבין את זה.
אז 90, 100 זה באמת מבוגרים ועדיין חיים, אבל גם בגילי ה-70-80, אנשים יחיו, רוצים לחיות טוב, רוצים להיות בריאים, רוצים לעזור לילדים, רוצים הכל, אבל זה עולה הרבה כסף. זה עולה הרבה כסף, ואנחנו נצטרך הרבה שנים לחיות עם מעט כסף שחסכנו בפנסיה אולי, ולכן ההשקעה נותנת לנו איזשהו גיבוי לשנים שנזדקן.
אנחנו צריכים לזכור משהו חשוב במה שאתה אומר, שכל המערכת של ביטוח לאומי, שאנחנו כל כך חושבים שאנחנו מתכוננים אליה, היא בנויה לפעם. היא בנויה לתוחלת חיים של 65.
נכון.
והיום יש באמת, גם אצלה משבר, ש... הם, אנשים שהם חשבו שב-65 הם ייגמרו, או ב-70, או ב-75, היום פתאום...
לצערם אנשים יחיו.
מגיעים ל-90 ויותר, ופתאום לא נערכו במספיק כסף.
אז לפי הנתונים של ביטוח לאומי, בשנת 2045, הקופה אמורה להתרוקן. עכשיו, אני לא מאמין שהקופה תתרוקן, המדינה לא תיתן לזה, אבל מה שכן, אנחנו האזרחים כנראה נמלא אותה, בעוד מיסים, או בקצבאות זקנה יותר נמוכות, בקיצור, בוא לא נבנה, לא על ביטוח לאומי ולא על הפנסיה. אנחנו, יש לנו עוד חיים, הרבה שנות חיים, אנחנו רוצים למצות אותם, ובשביל זה צריך כסף. זה דבר נוסף.
אז אתה יודע מה? אז צריך כסף. אז למה לא? בוא. אני מלווה משקיעים בארץ. אז למה לא בארץ? למה בחול?
קודם כל, אני בטח לא אומר לא בארץ. להשקיע אפשר בכל מקום. ואם עד לפני 10 שנים נניח, 5-10 שנים, באמת השקענו בנדלן רק בארץ, אני אומר, היום העולם השתנה. העולם הפך להיות כפר גלובלי אחד גדול. אם היום מזמינים חולצות באינטרנט, וגאדג'טים באינטרנט, ומכוניות אנשים קונים
היום
מחול...
היום קונים יותר באינטרנט מאשר בחנויות.
נכון. ענפים שלמים עברו לחול בגלל העלויות, כמו ענף הטקסטיל ועוד 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 דברים. אז גם היום נפתח לנו, שוק הנדלן נפתח גם בעולם, זה הכל. זה לא שמישהו ימציא משהו אחרי יותר טוב, פשוט העולם נפתח בפנינו, ואנחנו היום, האנשים הרגילים, המשקיעים הרגילים, יכולים להשקיע גם בחול. זה קודם כל למה חול, כי זה נפתח, כי יש אפשרות. מעבר לזה, יש עוד מספר דברים, בגלל ההיצע הגדול שיש בחול, אז כמובן יש מנעד יותר גדול של אפשרויות השקעה, של עלויות, יש הרבה יותר הזדמנויות. הטכנולוגיה היום מאפשרת לנו לשלוט על ההשקעות שלנו, גם אם הם מעבר לים, להיות בקשר עם חברת הניהול, ולראות את סביבת הנכס, ולבדוק הכל, זה פשוט עוד שוק שנפתח לנו, שיש לנו אפשרות יותר נוחה לשלוט בו.
אז אני אשאל אותך, אז למה, אתה יודע, זה עולה היום, למה אומר עכשיו, מי שמקשיב לנו, אומר, אוקיי, למה אני צריך לרוץ ולקחת באנשים? אולי אני אשקיע במניות של נדלן בחול. אתה יודע, אני בדיוק עשיתי, אז ידעו מתי הקלטנו את זה, עשיתי ביום ראשון האחרון בזום נדלן, הרי יש לי את הזום נדלן, ואני אזמין אותך גם לשם בעזרת השם. אז דיברנו, או לפני שבועיים, סליחה, עשינו על השקעות בניירות ערך של נדלן. למה במקום לנסוע להשקיע שם, למה אני צריך לקנות את הנכס?
קודם כל בוא נגיד, קודם כל להשקיע. החלטת להשקיע מצוין. יש שלוש דרכים שאפשר להשקיע ולהרוויח כסף. אחד זה בשוק ההון, השני זה בנדלן, והשלישי זה בלוטו. בוא נגיד, בוא נמחוק את סעיף הלוטו, כי באמת אין סיכוי, נשארנו עם נדלן ושוק ההון. אני לא אומר רק זה ורק זה. צריך לפזר, כי רמת הסיכונים היא שונה מענף לענף, ולכן ההמלצה היא להשקיע גם בזה וגם בזה, אוקיי? עכשיו, מה ההבדל בין מניות לנכסים? במניות, לאורך זמן, תמיד נרוויח יותר. השוק ההון עושה יותר לאורך זמן, אבל בשוק ההון, כל הקרן, כל ההשקעה שלנו משתתפת בסיכון. היא עולה ויורדת בהתאם למה שקורה למניה. בנדלן, בדרך כלל, הקרן יותר בטוחה. זה לא אומר שלפעמים לא יכולות להיות ירידות או שיש עליות. נכון שהעליות יותר קטנות משוק ההון, אבל הקרן עצמה היא בדרך כלל בטוחה, היא נכס קיים. אז גם אם בשנה מסוימת מרוויחים פחות משכר דירה או שיש פחות עליית ערך, עדיין הקרן היא משהו שיציב. ולכן, מי שרוצה להשקיע זה מצוין. ההשקעה בנכסים אמיתיים שומרת לפחות על ערך הקרן ונותנת לנו איזה קרש ביטחון בזמנים לא טובים.
אני רוצה להשלים פה משהו, שבעצם ההשקעה, שאנחנו משקיעים בשוק ההון בנדלן, ברוב המקרים אנחנו מתעסקים בפעילות עסקית. נדלן, הרי יש נדלן, ושאתה לוקח מלווה משקיעים, אתה לוקח מתווך, אתה לוקח עורך דין, אנחנו לא נדלן, אנחנו מקצועות העזר או לוואי לנדלן. בסופו של דבר, הנדלן זה הנכסים, זה הבית, זה הנכס. וברוב המקרים, ברוב המקרים, כשאנחנו משקיעים בניירות ערך, אנחנו משקיעים בפעילות עסקית של חברת נדלן, של חברה קבלנית, של חברה יזמית. ואנחנו צריכים לשים לב שזו התנהלות שונה. שם זה ממש להיכנס לסיכון העסקי שלוקחת אותה חברה. וצריך גם להתמקד, יש קרנות ריט, יש כל מיני כאלה, שזה פרופר נדלן, זה בנכסים, בקנייה של הנכסים, ואז זה אחרת. זאת אומרת, זה שני דברים, וצריכים אנשים לשים לב לדברים.
אנשים משקיעים במניות, בחברות, בדרך כלל אנשים הרגילים, אני לא מדבר על מנהלי הקרנות, הם לא יודעים מה קורה בתוך את החברה שמשקיעים. יכול להיות שלמחרת היא תפשוט את הרגל. אנחנו לא יודעים.
או תעשה טעות עסקית.
נכון.
תראה עכשיו מה קורה עם עליית הריבית, כאלה שקנו קרקעות בארץ אפילו, במחירים גבוהים, חברות שהיו חברות טייקוניות והם היום במשברים.
נכון. אז אני אומר, סיכון, הסיכון יותר גדול בשוק ההון. בנדלן בא לאזן את זה בעצם ולתת לנו איזשהו השקעה יותר בטוחה, בטח ברמת הקרן, וכמובן עם אפשרות להרוויח גם תשואות יפות.
אז בוא, אתה יודע מה, לפני שניכנס עוד יותר לפעילות של החברה שלכם, אנחנו יודעים מה קורה בארץ בנדלן, אנחנו יודעים את המשבר, אנחנו יודעים את הישיבה, אנחנו יודעים את ה... אני מצביע על הטלוויזיה, למי שלא רואה, זה שכל היום מבלבלים לנו את המוח, ומספרים לנו על כל מיני עליות וירידות מחירים, אנחנו יודעים על זה שכמעט כולם על הגדר. מה קורה היום בארצות הברית?
אוקיי.
ואנחנו מדברים למי ששומע את זה, ושיכול להיות שישמעו את זה גם, אתה יודע, זה פודקאסט. אז אנחנו היום מדברים, אנחנו בתחילת מאי 2023.
כן. ואנחנו לא מנסים לייפות את הדברים.
לא, לא, ממש לא.
גם בארצות הברית יש סערה כלכלית. זה לא המצאה ישראלית, להפך, אנחנו נגררים בדרך כלל אחרי מה שקורה בעולם, וגם בארצות הברית זה נכון, יש סערה כלכלית. הריבית עלתה שם בשנה האחרונה, מ-0.25, הגיעה כבר בחודש האחרון ל-5%. הריבית הבסיסית.
אז אנחנו לא...
אנחנו לא לבד, בישראל זה 4.5, שם זה 5 עלה. האינפלציה גם מאוד גבוהה, היא הייתה באוגוסט האחרון 9.1% אינפלציה, מה שבישראל היום 5%, אבל בארצות הברית עשו, בגלל העלאת הריבית, שם האנשים יותר ממושמעים, מעלים ריבית, אז הם מפסיקים לקנות, הם מפסיקים לקחת הלוואות, והאינפלציה בחודש האחרון הגיעה ל-5.1.
עכשיו שמענו שנפל בנק.
שניים אפילו קרסו, אבל זה בנקים של הלוואות, וזה נכון, זה קורה במשברים, בארצות הברית הכל גדול יותר, אז גם האפקטים גדולים, אבל המלחמה שלהם באינפלציה מניבה פרי, והם ירדו במספר חודשים מועט, מ-9.1 ל-5%, עבודה מאוד יפה. אחוז האבטלה שם מאוד נמוך, למרות האינפלציה ולמרות העליית הריבית, האבטלה ברמה מאוד נמוכה. אז סך הכל זה מראה לנו שנכון שיש סערה כלכלית, אבל הם משתמשים שם בכלים כלכליים בשביל לפתור את זה, וזה עובד. בינתיים זה עובד.
אז בוא תיקח אותנו, אתה יודע, אנחנו יודעים שמאז משבר הסאב-פריים, שזה היה היום
היום השחור.
היום השחור, אבל זה היום שפתח הרבה מאוד הגעה של משקיעים, בגלל שהמחירים התרסקו, והרבה מאוד משקיעים, והרבה מאוד חברות שלקחו רצו לקנות שם נכסים, וראינו עליות מחירים, ושמענו, עוד פעם, אני לא בקיא בשווקים, אבל אני עוקב, שמע, אני בכל זאת, בענף שלי. מה קרה, ואיפה אנחנו היום בעניין הזה?
אוקיי.
אז קודם כל, בסוף נגיע גם, סליחה, נגיע גם למה אנחנו חושבים, או מה אתה, אני בטח לא יודע, מה אנחנו חושבים שיהיה עכשיו.
יפה. אז קודם כל, אמרת על משבר הסאב-פריים, אז נמפה את זה, זה שנת 2008. קרו שם שני דברים גדולים. קודם כל, קריסה טוטלית של שוק המשכנתאות, זה מה שהביא למשבר בעצם, כל שוק המשכנתאות קרס, ואז הבנקים הוציאו את הבתים למחירה במחירים אבסורדים של לפעמים דולרים בודדים. אז כלומר, התרסקו המחירים, ושוק המשכנתאות התרסק. קרו מזה שני דברים טובים. קודם כל, מאז ועד היום, המחירים רק עולים. זה הביא, זה רענן את השוק, נכנסו משקיעים, ולאט לאט לאט המחירים עלו ועלו ועלו, וקצב עליית המחירים בארצות הברית הגיע, ויש מקומות שהוא גם עבר את מה שהיה בישראל.
אני חייב לשאול אותך, מקום. אתה יודע, אומרים ארצות הברית, ואנחנו אומרים את זה כאילו באיזה משהו, כאילו איזה, אתה יודע, זה כמו הגודל של השולחן הזה. הרי גם בארץ, יש לנו, שאנחנו מדינה קטנה, יש הבדלים בין מה שקורה בחיפה, באר שבע, תל אביב, מטולה. השאלה, שאנחנו מדברים עליית מחירים, אנחנו מדברים רבתי, אנחנו מדברים אזורי, אנחנו מדברים בתוך הערים, אנחנו מדברים ביישובים הכפריים, okay. במה אנחנו מדברים?
קודם כל, מה שקרה שם זה בכל ארצות הברית. בכל ארצות הברית עליית מחירים מ-2008 עד היום, וכמובן יש הבדלים בין הערים המטרופולונים הגדולים, מניו יורק וסן פרנסיסקו, לוס אנג'לס וכדומה, שזה בתים, בעיקר רבי קומות, בתי אבן, בתי יוקרה, גם שם יש את העליית מחירים מאוד גבוהה, ויתר, או רוב ארצות הברית, במרכז, דרום, צפון, זה גם ערים, דרך אגב, זה ערים גדולות מאוד של מיליונים, אבל מה שנקרא החלום האמריקאי, בתים מעץ, בדרך כלל בנויים, שתי קומות, גינה גדולה, הכל התפוצץ ועלה, הוא קרס ועלה. והמשבר של המשכנתות גרם לאמריקאים לקבוע חוקים בעצם כמו בישראל. כבר אי אפשר לקחת משכנתה ללא הגבלה, אלא עד 70% מהנכס, רק נכסים חדשים יחסית, מאוד נזהרו.
הם כבר למדו את הלקח והם לוקחים ערבות אישית?
שוב, זה תלוי, אבל קודם כל הנכס,
הרי זה היה חלק מהמשבר, שאנשים זרקו להם את הנכסים.
לא רק שזרקו להם את הנכסים, גם הם קיבלו משכנתה של 100% ו-120%. גם קחו משכנתה, לא רק בשביל הבית, תשפצו גם.
הרי זה שם ובאנגליה, זה היה,
נכון, אז אני מדבר על ארצות הברית, אז לקחו 120% משכנתה, ולכן הכל לא היה מאיפה להחזיר. היום נותנים עד 70% מגובה הנכס, והנכס ממושכן במלואו, אז יש איזה ביטחון לבנק.
אין כבר את הביטוח, כמו שהיה פעם EMI פה, או AIG שם.
אין כבר.
הרי AIG אז כמעט קרסה.
ממשכנים נכס אמיתי, נכס חדש, רק נכסים חדשים, עד 10 שנים. יש מגבלות מאוד 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 חזקות על סוגיית המשכנתאות, גם בארצות הברית. אז זה הדבר השני הטוב שצמח. ומה קורה היום כתוצאה מהמשבר הכלכלי? קודם כל אנחנו רואים בשנה האחרונה ירידה במחירת הבתים החדשים. שוב, ברגע שהעלו את הריבית, קשה לקחת מימון, אז יש גם ירידה במחירות של בתים חדשים. הפסיקו, עצרו, כמו בארץ, בנייה של דירות חדשות. יש משבר עכשיו, רגע, מה עושים? הדרישה למשכנתאות היא הכי נמוכה מ-20 שנה האחרונות, עכשיו בחודשים האחרונים. שוב, כי הריבית מאוד גבוהה. כל זה גרם לאיזושהי האטה, ואם המחירים עלו ועלו ועלו, אז אנחנו עדיין לא רואים ממש ירידת מחירים, אבל אנחנו רואים יציבות, האטה, הפסיקה העלייה. וזה הגיוני מאוד לתקופה שאנחנו נמצאים, אין קריסה, אנחנו גם לא צופים.
לא הייתה ירידת מחירים בכלל?
הירידה היא נקודתית.
אני פוגש כל יום שישי, 5:30, שאני מגיע לשוק 5:15, חונה לידי משקיע ותיק בארצות הברית, ישב ובכה לי שכל הנכסים שלו ירדו בערכם.
אין שום, שוב, אנחנו לא רואים ממש לא הורידה, דווקא הדוח האחרון שקיבלתי באזור אטלנטה, איפה שאנחנו משקיעים, אני רואים עלייה.
וצריך לציין שהמידע כן. בארצות הברית הוא מאוד נוח ומאוד זמין נכון. ומאוד מדויק.
וזה גם תלוי באיזה אזור הוא היה. אז יש, תמיד, תמיד, למשל, בתי היוקרה חוטפים ראשונים. אז בטח שאם מישהו רוצה לקנות בית ב$10 מיליון, אז עכשיו הוא יכול להשיג אותו גם ב8-9. זה בסדר, זה נקודתי למשבר. זה לא אומר עכשיו שבאמת הנכסים שווים פחות, אלא יש עכשיו משבר. ומי שצריך למכור, כי הוא יסתבך עם הלוואות יקרות לו מדי, הוא יהיה מוכן להתפשר גם במחיר. כמו שאתה תמצא, יש גם הזדמנות מצוינות בארץ עכשיו.
כן. בדרך כלל... אבל אין ירידת מחירים בארץ.
שוב, גם היום אני שמעתי על אנשים שמצליחים למצוא עסקאות נקודתיות, באמת, כי בן אדם לחוץ למכור, זה מה שאני אומר. גם בארץ, בכל מקום שבו ההיצע נמוך מהביקוש, לא צופים ירידת מחירים גדולה. זה יכול להיות נקודתי כרגע, בכמה אחוזים בודדים, ובעוד מספר חודשים שהריבית תחזור לרמה נורמלית, הכל יעלה מחדש, כי הביקוש גם בארץ וגם בארצות הברית גבוה מההיצע, חסרים בתים. אבל, כמו שאנחנו אומרים, לצערנו הרב, אבל זה המצב בתחום העסקי, צרה של אחד היא הזדמנות של האחר. ולכן דווקא במצב כזה, כשהריביות גבוהות ואנשים לחוצים למכור, מי שצריך ומי שיסתבר לחוץ למכור, אפשר למצוא הזדמנויות מצוינות. כמו שבשוק ההון אתה תשקיע דווקא שהשוק בירידה, שהוא למטה, אתה רוצה למצוא את העלייה, אז גם בנדלן, זמן טוב להשקיע, זה
אני,
בזמן
שיש משבר. אני חייב לשאול אותך, אחת התופעות שאנחנו רואים פה בארץ, זה שגם הבנייה החדשה מאוד נבלמה. שקבלנים היום מפחדים לקנות, או להיכנס למכרזים, או להתחיל. אתה יודע, עכשיו הייתי בסיור לחפש, אנחנו עושים קבוצת רוכשים, אז... אומרת לי, משווקת שאנחנו יושבים, אומרת לי, אני לא מבינה למה הקבלן, הוא קבלן גדול, לא התחיל לבנות. מה זה למה הוא לא התחיל לבנות? הוא חכם, הוא אומר, למה אני אתחיל לבנות אם אין לי עכשיו מי שיקנה? אני אחכה טיפה שהמשק יירגע, הדברים יסתדרו, ואז אני אבנה...
נכון, גם ההלוואה שהוא צריך לקחת היא מאוד יקרה.
כן.
ולכן היום בשוק מה, מה שקובע...
השאלה, אבל סליחה... מה קורה שם עם בנייה חדשה?
אז גם שם הבנייה חדשה נעצרת, גם שם היא נעצרת. בדיוק מה הסיבה שאתה אומר, קבלנים מפחדים, הלוואות הבנייה מאוד יקרות, ולכן היום מה ששולט בשוק, המזומן הוא המלך. ומי שמגיע עם מזומן יכול למצוא עסקאות פנטסטיות, וזה אחד היתרונות של ארצות הברית, שלא צריך סכומים מאוד מאוד גבוהים כדי שאנשים כמוני כמוך ייכנסו להשקעה. אז זה סכום שאנשים יכולים להביא במזומן, ומי שיודע לבוא היום עם מזומן, יכול למצוא השקעות נהדרות.
אתה עוד פעם, אתה לא מדבר על מרכז ניו יורק.
לא, 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 לא.
אנחנו צריכים להעביר לאנשים.
לא, 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 בוודאי שלא.
על איזה סוגים של, אתה יודע, אנחנו שומעים כל מיני הרי קונדומיניומים וסינגלים והכל. בוא קצת, תמפה לי את זה.
בדיוק. בנדלן אפשר להשקיע בהמון סוגים. קודם כל, ההשקעה הבסיסית היא בתים פרטיים. בתים פרטיים למגורים.
מה שנקרא סינגל.
רגע, בתים פרטיים למגורים, קודם כל, בשביל okay. לגור. Okay. בתוך זה יש מספר משפחות. יש את הבתים, מה שנקרא סינגל פמילי, זה בית פרטי, בודד, על שטח, אדמה, החלום האמריקאי, שתי קומות, גינה וכלב לצורך העניין.
שזה בדרך כלל אתה אומר בתים שבנויים עץ.
זה בדרך כלל בתים, מחוץ כמובן למרכזי הערים הגדולות, זה בתים, עיירות שלמות, ערים שלמות, זה בתים מעץ. אגב, לא סתם, זה בנייה מאוד מהירה, בנייה מאוד איכותית.
אבל היא לא מחזיקה בסופות שיש שם.
קודם כל היא מחזיקה, וזה אחד היתרונות, כי בכל מקום יש ביטוח. אז אין בעיה, אז גם אם משהו נפגע, קל מאוד לתקן אותו. בסדר? אבל רוב ארצות הברית לא נפגעת בסופות. יש מוקדים מסוכנים, שם למשקיעים למשל, פחות הייתי ממליץ להיכנס, כן? אבל קודם כל יש את הבתים הפרטיים, הסינגל פמילי, מה שנקרא בישראל הקוטג'. דבר נוסף שיש, זה דירות. אז בדירות אפשר למצוא או בבנייני מגורים, זה נקרא קונדוז. זה דירה בבניין מגורים, או מתחמי דירות שנקראים מולטי פמילי, זה ממש מתחם של...
תסביר לאנשים, אתה יודע, אני פוגש אנשים, עוד פעם, אני לא מתעסק שם, לא כל כך אנשים יודעים את ההבדל. בין הקונדומיניום לבין המולטי פמילי.
מולטי פמילי זה בעצם שם קוד למקבץ דירות, זה יכול להיות מ-4 דירות ומעלה, עד למאות ואלפי דירות, שמוחזקים על ידי גורם אחד. בעלים אחד. זה יכול להיות שלך, מאחל לך, יהיה לך 6 דירות במדינות שונות בארצות הברית, הם נקראים מולטי פמילי. כי אתה גורם אחד שמחזיק מספר יחידות דיור, מנהל מספר יחידות דיור. זה מה שנקרא מולטי פמילי. זה בדרך כלל קורה לא בבתים בודדים, כן, שמפוזרים, אלא בעצם מתחמי דירות. מבית, יכול להיות בניין משותף שיש בו כמה יחידות דיור, ויש בו בעלים אחד, הוא מולטי פמילי. הוא מתנהג כמו מולטי פמילי, מנהלים אותו חברת ניהול אחת, יש לו בעלים אחד, נותן שירותים אחד וכדומה. כשאנחנו מדברים על ארה״ב, בדרך כלל מדברים על איזשהו שטח שיש בו 50-60 יחידות, שבאמצע יש אולי בריכה, יש כמה שירותים ציבוריים משותפים, כמו בריכה, יכול להיות מחסנים, חדר כביסה, חניות וכדומה, זה מולטי פמילי. אז זה בתים למגורים, שבדרך כלל מה שאנחנו עושים איתם בהשקעה, קונים ומזכירים, נהנים משכר דירה, ומוכרים אחרי עליית ערך.
שתרף נדבר כן. על הפערים של שכר נכון. הדירה.
או קונים, משביחים ומוכרים. אלה הדברים שעושים בדרך כלל עם דירות למגורים. אפשרות שנייה להשקיע היא בניינים מסחרים, ששם היריעה מאוד ארוכה. זה יכול להיות משרדים, זה יכול להיות בתי מלון, בתי אבות, חניות שמעתי, מרכזים לוגיסטיים, כל מה שקשור לנכס מסחרי, שיש לו יתרונות מאוד גדולים, כי בדרך כלל הוא גדול, חברות משלמות הרבה כסף, הוא מייצר תזרים מאוד גדול, אבל הוא גם יותר מסוכן. כי בסוף יש לנו עסק עם צד ג' עם חברה מסחרית, שהחברה עצמה יכולה לקרוס וליפול. זה לא שאנחנו מנהלים דייר שלנו, אז זה נכסים מסחריים. והדבר השלי, האפשרות השלישית להשקיע זה דרך קבוצות משקיעים. זה יכול להיות קבוצות משקיעים.
רגע, בנכסים המסחריים, אתה לא מכניס קבוצות משקיעים?
לא, זה אפשר, אבל...
זה אופי של השקעה.
נכון, אבל אני אומר, נכס מסחרי בעיקרו זה כל מה שהוא לא למגורים פרטיים. אתה יכול לקנות יחידה בתוך בית מלון, חדר בבית מלון ולהזכיר. אתה יכול לקנות מתחם לוגיסטי שלם, יש משרד בבניין משרדים, להיות שותף בבניין משרדים. יש המון המון דרכים, רק צריך להבין שנכס מסחרי יכול להביא תשואה יותר גבוהה, אבל הוא גם יותר מסוכן. זה ככה בהבדלים, כי זה לא דייר שבא לגור שנה, שנתיים, שלוש, והשינויים שיכולים לקרות לו הם קטנים. ברגע שמעורבת חברה, לטוב ולרע, היא משלמת, כל עוד היא קיימת.
מצוין.
והקרנות כמובן, או קבוצות המשקיעים, שזה הפך להיות מאוד נפוץ בשנה, שנתיים האחרונות בישראל, הבינו את הכוח של קבוצות המשקיעים. בעצם זה מאוד דומה לקבוצת רכישה בארץ, רק היום בארץ יותר נהוג קבוצת רכישה בשביל לבנות ביחד בניין למגורים. חוסך בעלויות וכדומה. בחול זה קבוצת השקעה, בעצם קבוצה שמתארגנת של משקיעים, שמים את הכסף לאותה קופה וקונה נכסים לאותה קבוצה.
כחברה או כקבוצה פרטית?
זה מאוד תלוי, אפשר לעשות הכל. זה תלוי מי מארגן ואיך מתארגנים, אבל בעיקרון קבוצת המשקיעים פותחת חברה על שמה, חברה אמריקאית על שמה, והחברה או קונה נכס אחד מתיישבת עליו, או קונה מגוון נכסים, היתרון שאוספים הרבה כסף, במקום שכל משקיע יקנה בעצמו ב-100-150 אלף דולר נכס זול וישן, אז פתאום לקבוצה יש כמה מיליונים, אז יש לזה יתרון מאוד גדול בבית כוח הקנייה. ואיכות כמובן, איכות הנכסים.
אז אני רוצה לתת לך איזה פאוזה קטנה, לפני שאנחנו נכנסים, כדי שבעצם פה מסקרן אותי מה אתם עושים. ואני רוצה לשאול, רמזתי על השאלה הזאת, אנחנו יודעים מה רמת השכירויות בארץ. אנחנו יודעים, אנחנו קונים נכסים בתל אביב, בירושלים, בחיפה, בבאר שבע, לא משנה איפה. אנחנו יודעים את רמת השכירויות, שזה יכול להיות בין 1.5% היום ל-3.7%, משהו כזה. והשאלה, עוד פעם, אי אפשר להכליל, אבל תן לנו איזה סיבור אוזן, תסבר לנו את האוזן על הרמה של השכירויות במגורים, עזוב את המסחרי. בארצות הברית.
הממוצע בארצות הברית לסחירות הוא בין 5.5% ל-6.5%. זה גובה הסחירות, אחרי כל ההוצאות, כמובן לפני מיסים, וזה פי שתיים אשר בישראל.
כשאתה מדבר על הוצאות, הרי אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לשלם לחברת ניהול, ואנחנו צריכים לשלם למארגן, ואנחנו צריכים לשלם מיסים. בואו נכון. נדייק את זה.
כן, קודם כל יש הרבה בלהחזיק נכס, כמו בדיוק כמו להחזיק נכס בארץ, יש הרבה הוצאות. אנחנו לא יכולים לנהל אותו לבד. אז כמובן ההוצאה העיקרית זה חברת הניהול, שאנחנו משלמים מה כל חודש לנהל עבורנו, ולהחליף דיירים ולהכניס דיירים, וכל הקשר עם הדיירים זה דרך חברת הניהול. ארנונה, בעל הנכס בארצות הברית משלם את הארנונה, לא הדייר. ביטוח, בית, בעל הנכס משלם ולא הדייר. הוצאות ועד שכונה, יש הרבה מקומות שיש ועד שכונה. אז יש דברים, ותיקונים כמובן אם יש.
ועד שכונה זה במקומות שיש את הבתים הפרטיים, שהם כן, במתחם, נכון?
לא חייב. יכול להיות גם שכונה רגילה לחלוטין שכל אחד הוא בעצמו, אבל יש ועד שכונה, כי הוועד דואג שהשכונה תיראה כמו שצריך. ולכן כשאתה מסתובב בשכונות בארצות הברית, רואים את זה בסרטים ובתמונות, הכל נראה אחיד ונראה יפה, זה לא סתם, הם מאוד מקפידים על זה, זה עולה גם כמה עשרות דולרים בשנה, אבל יש הוצאות מסביב, ולכן נטו לפני מיסים, עדיין אנחנו מגיעים לסכומים של סביב ה-6%, שזה פי 2 מישראל, כי עלויות ההשקעה הן פשוט נמוכות יותר. ולכן הסחירות היא משתלמת בהיבט הזה.
אז בוא תיקח אותנו עכשיו, בוא נביא, קנינו נכס, יש לנו 6% תשואה, אנחנו מביאים את הכסף הביתה לארץ. כמה יהיה נטו אחרי מיסים? זאת אומרת, מה אנחנו צריכים ומה יישאר לנו בכיס?
אוקיי, אז קודם כל, כל מי שהולך להשקיע בחול צריך להכיר את סוגיית המיסוי. גילוי נאות, אני לא רואה חשבון, וכמו שאני אומר, כמובן, זה לא מחליף ייעוץ.
לא, זה חשוב מאוד מה שאמרת.
מחליף ייעוץ, כל אחד שהולך לאיזושהי עסקה פיננסית, שיתייעץ עם רואה חשבון ועורך דין. אוקיי? אבל לפני זה הוא צריך להבין מה הכיוונים.
שיקפיד על עורך דין שמומחה מיסים, ואם זה חול, אז זה מישהו שבקי במיסוי מחול.
נכון, באותה מדינה, וגם רואה חשבון, כי בסוף החוק אומר שאנחנו צריכים כאזרחי ישראל ותושבי המדינה, אנחנו צריכים להגיש דוח מס גם במדינה בה אנחנו משקיעים וגם בישראל.
למרות שיש אמנת מס.
אמנת מס באה לשמור קודם כל על המדינה בכלל. אמנת מס אומרת שגם אם אתה תשקיע בארצות הברית ולא תדווח, ארצות הברית ידווחו לישראל והרשויות בישראל ידעו שיש לך הכנסה מחול. אוקיי? זה הפעם אחת. דבר שני, שומרת לנו שלא נשלם כפל מס. חשוב לזכור שבישראל המס הוא הכי גבוה, אז תמיד אנחנו נשלים למס בישראל. אוקיי? אז אנחנו לא נשלם כפול.
אז אנחנו צריכים לדווח שם.
אנחנו קודם כל מדווחים שם, משלמים, אם צריך לשלם, מס במדינת, יש מדינות בחול שיש פטור ממס עד רמה מסוימת, יש מדינות שאפשר להתחשבן גם על הוצאות, ואז כמעט ולא יוצא לשלם מס, משלמים במדינת היעד, וגם בישראל פעם בשנה צריך לדווח על ידי רואי חשבון, ולשלם מס. יש שני מסלולים עיקריים, אחד זה או 15% מההכנסות, בלי הוצאות, בלי להתחשבן בשום דבר, 15% מההכנסות לשלם.
מה שאנחנו משלמים פה 10%.
כן, או לחלק אפילו פטור, אם ההכנסה היא נמוכה.
מעל 5,000.
נכון. אז זה 15%.
אנחנו חושבים 700, אם תקון.
אז זה 15%, או מסלול של לשלם לפי המס השולי שלך, רק מהרווח. להתחשבן עם כל ההוצאות, וכל שנה הרואה חשבון יכול להמליץ איזה מסלול ללכת בהתאם למה שמשתלם. כלומר, המקסימום שנשלם זה 15% מס בישראל. אז אני הייתי לוקח בחשבון בין 15-20% מס בשנה מההכנסה משכר דירה. אוקיי? זה המשקיע צריך לקחת בחשבון. ורווח הון, כשמוכרים, אז זה מס כמו בישראל, מס שבח, גם בחול יש את זה. נכון שברוב המדינות, כולל ארה״ב, הוא נמוך מישראל, הוא עד 20%, אבל ברגע שמגיעים לדווח בישראל, צריך להשלים ל-25%, כמו בבורסה, ככה גם בנדלן, וכמו בנדלן בישראל. אז יש את הסוגיה של המיסוי, ורצוי מאוד להתייעץ ולהבין את זה ולהכיר את זה, לפני שנכנסים להשקעה.
מצוין. אז עכשיו, אני רוצה שקצת ספר לי, על ליברקי. תספר לי באיזה סוג השקעות אתם מתעסקים, מה אתם עושים, מה מיוחד, אתה יודע, זה כן. מעניין.
אוקיי. אז קודם כל חברת ליברקי קיימת כבר כמעט 5 שנים. כשהבעלים של ליברקי, חננאל, עסק עוד ויש לו ניסיון בהשקעות בחול עוד מלפני שהוא הקים את החברה, עבד כשכיר, עבד במחירות של השקעות בחול, והחליט לצאת לדרך עצמאית. והחברה התחילה באמת בקניית נכסים פרטיים לאנשים, אבל מהר מאוד החברה הבינה שהיתרון הגדול של להביא משקיעים מחול לארצות הברית זה להביא כוח קנייה גדול, לקבץ משקיעים, לעשות קבוצות משקיעים, לגייס כסף גדול, ואז לבוא לקנות איתו נכסים יותר איכותיים. אז אנחנו ב3 שנים האחרונות עושים קרנות השקעה, קרנות בוטיק, קרנות קטנות של עד 30 משקיעים, ובעצם בונים קבוצות משקיעים כאלה, פותחים להם קרן, והייחודיות של הקרן זה שהיא קונה למשקיעים שלה לא נכס אחד, אלא מגוון נכסים ומגוון סוגים של נכסים. כלומר, זה יכול להיות 4, 5, 6 נכסים, חלק מסחרי, חלק למגורים.
שבעצם זה גוף אחד משפטי שכולם שותפים בו.
שרק המשקיעים שותפים בו, לא חברת ליברקי, זה קרן של המשקיעים. הם בעלי מניות.
ליברקי לא שמה כסף, מוציאה כסף ומשתתפת ברכישה?
בוודאי, ליברקי היא חלק מהעניין. היא או משקיעה באופן פרטי, או לוקחת את כל המימון עליה, שהיא לוקחת את הסיכון של הרישום של המימון. סוגיית הקרדיט בארצות הברית זה משהו קריטי. ואתה צריך, כדי להביא מימון אמריקאי, אתה חייב להיות עם היסטוריית רכישות ממש טובה בארצות הברית. אז בעצם קבוצת המשקיעים, כל המשקיעים הם הבעלים של אותה קרן, כל אחד בחלק היחסי שהוא השקיע, וכל הנכסים רשומים על שם הקרן. כלומר, הבעלים הם, המשקיעים הם הבעלים של הנכסים, ובשיטה הזאת בעצם משקיעים של 100-150 אלף דולר, פתאום הם חלק, הם בעלים של נכסים ששווים מיליונים.
רק שאני אבין, משקיעים כולם כאילו באותו גובה, או שאני יכול להשקיע 500,000 ואתה תשקיע 50?
לא, המינימום אצלנו זה 100 אלף דולר, כלומר אין משקיעים שפחות מ-100 אלף דולר, אבל יש משקיעים שמשקיעים יותר, 200 ו-300 ו-400, והם כמובן החלק שלהם בחברה יותר גדול, מהרווחים יותר גדול, הוא בהלימה לגובה ההשקעה, אבל זה פתוח לכל אחד שיכול להשקיע.
באיזה רמה אתם ממנפים את זה? זאת אומרת, גייסתם עכשיו מיליון דולר, איזה רמה של עלות אתם קונים נכסים?
יפה, אז בפרויקטים אנחנו ממנפים עד 50%. אנחנו לא ממנפים יותר, שוב, בגלל, כדי להקטין את הסיכון, מצד אחד, מצד שני, מינוף ומימון להשקעות בנדלן זה כלי מאוד משמעותי, גם בארץ, אותו דבר בחול, זה באמת מקפצה אדירה להשיג נכסים, אבל אנחנו עד 50% משתמשים במימון, לא יותר מזה, וכך אנחנו מצליחים באמת להביא את המשקיעים לרווח מקסימלי בעסקות הנדלן שעושים. יתרון נוסף של קרן זה שאנחנו מלווים בעורך דין, ובעצם הכספים נמצאים בנאמנות. אנחנו, הכספים של המשקיעים לא מועברים לליברקי, אלא מועברים לחשבון נאמנות, מפוקח בארץ על ידי עורך דין, וזה נותן עוד רמה מסוימת של ביטחון לאותם משקיעים. כי כמו שבארץ, כשאתה תקנה נכס, אתה לא תעביר, לא תעיז להעביר את הכסף שלך ישירות לקונה, למוכר, למתווך אפילו, אלא הכל עובר דרך עורכי דין, תמורת רישום וכדומה, אנשים לפעמים בחול חושבים שבגלל שמדובר בסכומים קטנים יחסית, אין שום בעיה להתחיל לפזר את הכסף ולתת ליזמים ולתת למתווך ולתת לחברות ולהעביר כספים בשום בקרה, וזה טעות, אנשים מתפתים, ולכן אנחנו עובדים עם חשבון נאמנות, מפוקח, והכסף לא עובר אלינו בכלל. עד שמתבצעת עסקה, עסקת רכישה, ושם זה עובר בין אוכל.
עכשיו, שהקרן קונה, יש לה בעצם ייצוג משפטי. הייצוג המשפטי גם לוקח בחשבון להגן על הפרט, על האדם שמשקיע בה?
יפה. הסיבה שהקרן בנויה בצורה של חברה, למעשה שאנחנו פותחים קרן, אנחנו פותחים חברה למשקיעים.
והחברה... החברה היא פה או חברה
לא, היא... לא, חברה היא אמריקאית. חברה אמריקאית. היא שקופה לצרכי מס. זה אומר שעדיין אתה מחזיק במניות של חברה, אבל אתה צריך לדווח באופן אישי, מבחינת מיסוי, אבל כל ההגנה המשפטית היא הגנה של חברה. כלומר, קודם כל אי אפשר לתבוע אותך כאדם פרטי, אם קרה משהו, אלא זה עניין של החברה. ודבר נוסף, כל נכס שאנחנו קונים, אנחנו מקיימים אותו גם כחברה. בעצם יש פה הגנה על הגנה כדי להפריד בין הנכסים השונים לטובת המשקיעים, ובעצם מקטין מאוד את החשיפה שלהם במקרה שיש איזושהי תביעה. כמובן שזה מכוסה בביטוח והכל, אבל אף אחד לא רוצה להיות נתבע.
אוקיי, אז שיש חברה, בעצם, אני יודע איך זה חברות בארץ, שחברה בארץ צריכה לדווח פעם בשנה, ויש לה רואה חשבון, איך זה בא לידי ביטוי בלקוח?
מעולה, זה יתרון נוסף של לעבוד בקרן, בקבוצה ולא באופן פרטי, כי בעצם אנחנו דואגים בסוף השנה להביא מרואי החשבון של החברה, שהוא עושה את הדוחות חשבון של הקרנות גם, להביא דוח, מסמך, שעל סמך זה כל משקיע יכול לדווח את המס שלו, דרך רואי החשבון. אבל אנחנו עושים את כל החישובים, את כל הדוחות, ובסוף המשקיע יוצא עם נייר אחד, שאותו נותן לרואי החשבון, והרואי החשבון עושה את הדיווח בארצות הברית, ולמעשה נגמר העיסוק של המשקיע, הוא לא צריך לרדוף אחרי דוחות, הוא לא צריך לרכז קבלות, ולא שום דבר. המשקיע הוא משקיע פסיבי לחלוטין, הוא רק נהנה מחלוקת שכר דירה הפעם ברבעון, וכל פעם שיש מכירה של נכס מהאקזיט, וכל היתר המעטפת אנחנו עושים עבורו. אנחנו בקשר עם חברות הניהול, מחירות, קניות, דיירים, תחזוקה, שיפוצים, דוחות מס, כל מה שצריך זה אנחנו עושים.
וזה לאיזה טווח ההשקעה? זאת אומרת, האם אנחנו קונים נכס פור לייף, עכשיו שמנו כסף נגיד בקרן, האם הקרן קונה נכס פור לייף, או שיש לה זמן שאחריו מוכרת את הנכס, משהו ידוע מראש, איך זה עובד?
המטרה של קרן היא למקסם את הרווחים למשקיעים. ורווחים מנדלן יש בשתי דרכים. בשני ערוצים, אחד זה השכר דירה השוטף, והשני זה עליית ערך. כשבן אדם קונה בית פרטי בדרך כלל, הוא לא נהנה מעליית ערך מהר, כי הוא מחזיק בבית שנים. הוא לא קונה נכס,
כן, אבל יכול להגיד לך, בן אדם לא מעניין אותי מה הערך יעלה, אני רוצה...
זה שכר דירה.
שכר דירה, אני רוצה הכנסה, מה שקוראים פסיב.
נכון, אז אני אומר, היתרון, בגלל שיש לנו מספר נכסים לקרן, מדי פעם אנחנו מרעננים את הקרן במחירת הבתים, הנכסים, וככה מייצרים למשקיעים הכנסה נוספת, חוץ משכר דירה השוטף, גם מדי פעם אקזיט, רווחון, וככה התשואה שלו גדלה. אז האסטרטגיה היא להחזיק בנכסים 3-4 שנים, כלומר לקנות אותם, להשביח אותם, לתת להם לעבוד, לעלות עליית ערך ולמכור אותם, כדי שהמשקיעים ייהנו גם מרווח ההון עוד בימי חייהם, מה שנקרא, ולעלות את התשואה. להשקיע, אנשים צריכים להשקיע לטווח ארוך. אז אין מינימום, אבל הישראלי מאוד אוהב שנותנים לו איזשהם מקומות יציאה. אז בקרן זה 3 שנים. 3 שנים ראשונות אי אפשר להוציא את הכסף. הכסף נמצא בנכסים. אנחנו לא נמכור את הנכסים כי משקיע רוצה לצאת, אבל אחרי 3 שנים הוא יכול לצאת וייכנס משקיע במקומו, וככה יש איזה סייד.
אז אתה מביא אותי ישר לשאלה שהתכוונתי לשאול. אני עכשיו רוצה להשקיע. ואני אומר, אתה יודע, שאני קונה נכס פה בארץ, אני תמיד יודע שאני יכול בכל רגע נתון, בכל רגע נתון למכור. נכון, לפעמים לא יעלה ערך, והשקעתי, אתה יודע, אם זה נכס להשקעה, השקעתי את העלויות של מס רכישה וכל הדברים, אולי אני אפסיד, אולי אני לא ארוויח. אני עכשיו הולך להשקיע. ואני אומר, וואלה, פתאום אחרי שנה, נכון ש... הכלל, ומי ששומע אותי יודע שצריכים לקחת בחשבון איזה דברים יש ואיזה הוצאות ומה יש לך לחיים אבל אתה יודע, לפעמים יש כוח עליון ואני עכשיו צריך את הכסף. איך אני יכול לצאת אם בכלל מתוך העסקה בלי להינזק או במינימום נזק?
יפה. אז קודם כל התחלת ואמרת, אנחנו מאוד מקפידים כשמשקיעים מגיעים אלינו לוודא שהם לא משקיעים את השקל האחרון בחיים. לכל אדם צריך להיות קודם כל כסף מזומן לימים אפורים, ואחרי זה השקעות שהן יותר נזילות וכדומה, ואחרי זה...
את הלקח למדנו בעיקר בקורונה או עכשיו?
בדיוק. אנשים צריכים שיהיה להם כסף לחיות. לא הייתי רוצה שיהיו משקיעים שמשקיעים את השקל האחרון, ואחרי חצי שנה באים ואומרים, אני צריך עזרה. זו לא המטרה של השקעה, אנחנו רוצים לגרום לצמיחה לאנשים, ולא לפגוע באנשים, זה דבר אחד. אבל, לפעמים יש דברים חריגים, וכן, נכון שהבן אדם, אנחנו לא יכולים להתחייב לו ב-100% שימשוך את הכסף פחות מ3 שנים, אבל מהניסיון שלנו, כשיש בעיה למשקיע כזה או אחר, אנחנו עושים את הכל כדי להוציא אותו, וזה קל, כי אנחנו מאפשרים קודם כל לחברים המשקיעים האחרים בקבוצה לקנות את החלק שלו, ליברקי יכולה לקנות את החלק שלו, אפשר להביא משקיע בנעליו, כלומר יש פתרונות, אבל הבן אדם צריך, המשקיע צריך לדעת שהמינימום זה 3 שנים, אם יקרה אסון, אנחנו נעזור לו ואנחנו שם, בסוף עסקים עושים עם אנשים. ואם אנחנו היום שאנחנו עושים רכישה בארץ...
אתה מבין למה הזמנתי אותך? בגלל שמי שלא מבין את זה שלא יבוא לפה.
נכון, בסוף צריך להתחבר לחברה שמתחברים לאנשים שבתוכה, כי כסף זה נחמד והכל, כשיש בעיה פונים לאנשים. אם בארץ שקונים נכס, מה שחשוב לנו זה התשואה והמחיר, ואנחנו בודקים את כל הדברים האלה, בחול פירמידת הצרכים של מסלו משתנה. הלבנה הבסיסית והחשובה זה אמון. כי אנחנו בסוף עושים עסק עם בן אדם או עם חברה שיש מאחורי אנשים, וקודם כל תראו אם אתם מתחברים לאנשים שבחברה. אם התחברתם, תלכו איתם. לא התחברתם, זה בסדר גמור, יש הרבה חברות
גם בשוק. גם אם מביאים את הדברים הכי טובים ולא התחברתם, אל תכנסו.
נכון, נכון. אז ברגע שנוצר האמון הזה, כשיש בעיה, אנחנו נדע לפתור אותה, גם לנו וגם למשקיע, ושהכל טוב, הכל טוב. אבל צריך לבחון את האסטרטגיה שלנו, מה יקרה כשלא יהיה בסדר.
תקשיב טל, אתה יודע שישבנו להתכונן מעבר לזה שהתקשקשנו קצת, שבאת ועשינו את התחקיר והיה צ'יק צ'ק, כתבנו בקושי עמוד אחד וזה מחברת קטנה ואמרנו אנחנו נזרום, אז אנחנו ידענו למה אמרנו את זה ואנחנו כבר, אתה לא תאמין, 44 דקות בפודקאסט. אני חושב שהעברנו את המסר והעברת את המסר ואנשים הבינו למה אנחנו חברים, בגלל ש... את הקו מחשבה, והבינו גם למה הזמנתי אותך. אז תודה רבה שבאת, ותודה רבה שהצגת, ותודה רבה שאנשים הבינו שאני לא מתנגד להשקעות בחו"ל, אלא אם כן עומדים אחריהם אנשים ובני אדם, ואנשים שבודקים, ואנשים שעושים את הדרך שאני מאמין בה, ושאני לא מאמין, גם בארץ דרך אגב, שיושב בן אדם בתל אביב או בירושלים ואומר למישהו, לך תראה נכס בחיפה, ואומר לו, תקנה אותו בלי שהוא דרך בו. אני לא מאמין בדברים כאלה, אין קסמים. גם אם הבאת לי צילום של הדירה, אנחנו בצילום, אני אמנם אין לי חוש ריח, אבל לא רואים את הדברים שהם מסביב. אז אני שוב מודה לך, ואת הפרטים איך להגיע אליך, כמובן אני אשים בעמוד של ההקלטה אצלי באתר, זאת אומרת זה לא מופיע ביוטיוב או באלה, okay. אבל באתר אצלי אנשים יוכלו למצוא את הפרטים, ומעבר לזה ליברקי, ישימו ליברקי ויכולים להגיע אליך, ואתם יושבים במודיעין, בבניין של דונה שם, דם המכבים, למה?
דם המכבים 11, דם המכבים 2, בכניסה אחורית זה מספר 11, אבל דם המכבים 2 במודיעין.
במתחם, איך זה נקרא?
רומס.
רומס.
כן. אז תרשה לי ככה למילת סיכום, להודות לך, גם על זה שהזמנת. היה לי חשוב מאוד להגיע לפודקאסט הזה, מהסיבה שהחשיפה של הפודקאסט נותנת לאנשים את המידע, את הנגישות, לדברים כל כך חשובים. אנשים היום, בחלק גדול מהם, חסרים את ההשכלה הפיננסית, ואני חושב שאתה פותח להם צוהר, לא רק בהשקעות בחול, אתה מדבר על הפודקאסטים שלך נהדרים, ועל כל סוגי ההשקעות והפיננסיים ועסקים ומגוון עוד רחב שנושאים, שחשוב מאוד שאנשים יאזינו וילמדו.
איזה כיף. תשמע, זה משימת חיים. אני לקחתי את זה, נכון, זה מביא לידים, זה מביא דברים, אבל בסופו של יום, אנחנו אוהבים לתת, ואנחנו אוהבים לדאוג שאנשים, ואנחנו עושים דברים, אז תודה רבה. תודה רבה שבאת.
נהניתי מאוד.
אנחנו נמשיך, נהיה בקשר, ועם כולם אנחנו נמשיך להעביר להם ידע.
על הכיפק.
תודה.